יש פה בקטע הזה שלוש שגיאות, אולי יש יותר. השגיאה הראשונה, דרך דרכו באבותינו וסללוה רבותינו. לא אומרים וסללוה, וסללוה. אבא בשורוך וסמך בשפנח. השגיאה השנייה, עז כנמר וגם למדן, כי שכר בין משפטיים. מה זה בין משפטיים? בין משפטיים, בית, יוד, נון, הבית וזרה. שכר חמור גרם, רובס בין המשפטיים. והשגיאה השלישית, בסוף השיר, תבנה לי בניין עולם. בניין עולם זה בסמיכות. בניין בפתח, לא בחמאס. זה שלוש שגיאות בשיר אחד. יש פה אלף שירים. כפול שלוש, 3,000. מה נעשה? המנקד לא יודע לנקד. הוא כנראה אחד מהכבשים של יעקב אבינו. עקודים, נקודים וברודים. אז הוא עושה שגיאות. השבוע הזה תהיינה בחירות של מועצת הרבנות הראשית. ואנחנו מכירים את רבי פנחס כהן, שהיה לפני כן הרב סובן עליו שלום, היה אחד מחברי מועצת הרבנות הראשית, והיה פקיח והיה חכם. כמה דברים שהמנהג של ג'רבה להקל, וזה שבא במקום רבי פנחס, שאלתי להקל ולהחמיר. אמרתי לו, מנהג של ג'רבה, זה לא מחיים אותנו, צריכים לשמוע בכל מרן, קבל את זה, קבל את זה. לכן אני ממליץ שרבי פנחס יהיה גם כן חבר מועצת הרבנות, במקום שאל לפני כן. פרשת השבוע קראנו היום, ואתה תחזה מכל העם. מה הפשט? תחזה מכל העם, תבדוק. אנשי חייל, ראי אלוהים, אנשי אמת, שונא בסע. ונזור מפרש פירוש עמוק מדי. תחזה ברוח הקודש. אומר לי גם ראשי פירש כך. ואתה תחזה ברוח הקודש עליך. למה? איך אתה יכול לדעת עדה עם ראי אלוקים? איך אתה לא תדע אותו? יכול להיות שהוא לפניך שהוא חסידה קדישה, הוא אדם פשוט מאוד, אבל הוא שומר תורה מסוות. איך תוכל לדעת? צריך רוח הקודש, אתה תחזה. תחזה לשון מחזה, לשון נבואה. וזוהר מעריך כאן איך אפשר להכיר טבע בן אדם על פי האצבעות, על פי השרטוטים. הבעיה שהוא מדבר בארמית, ובעל לא מבין. אף אחד לא מבין את השפה של הזוהר. רבי חיים ויטל רצה ללמוד את זה מפי רבו. אמר לו, תשמע, זה לא בשבילך. אני לא מספר את זה, לא מסביר את זה. אמר, מה הבעיה? אני אמצא את הדרך. למד דברי כל הזוהר בעל פה, ולקח אישה אחת ערב פורים. אמר לה, כמה צריך כסף בשבילך לעוסו של פורים? אמרה לו, למשל, 1,000 שקל. אמרה, אני אתן לך 1,000 שקל, אבל בתנאי שתקחי את הבת שלך ותלכי לרב הרי, מורי ורבי, לא רוצה ללמד אותי חוכמת הפרצוף. תראי לו את הידיים של הבת שלך. אמרה לו, כתוב בהלכה, ביום פורים, כל הפושט ידו לטון, נותנים לו. אז תקח את ה... יסתכל בידיים של הבת ויגיד לך המזל שלה, ואני אשווה את זה מה שכתוב בזוהר ואני אלמד את הכל. הוא נתן לה 1,000 שקל על המקום. אז למחרת באה האלמנה הזאת, אמרה, כבוד הרב, יש לי בת, אומרת להתחתן, ואני לא יודעת מה המזל שלה, לא יודעת. תוכל להסתכל ביד שלה ותגיד לי והמזל שלה, טוב או לא טוב. אמר לה, אני יודע מי שלח אותך. שלח אותך רבי חיים. חיים שלום ממך נתת לו. אבל אני לא אתן לו שידע את זה. בוא נעשה משהו אחר. תלך הבת שלך ותשים את האצבע שלה על המזוזה בחדר, ואני דרך המזוזה אני אדע כל המזל שלה. איך אתה יודע? אמר לה, אני יש לי קשר עם המזוזה. המזוזה תגלה לי מה המזל של הבת שלך. טוב, אז היא הלכה ואמר לה את הכל. אמר לה את הכל, וחיים לא ילמד את זה. היום הזוהר הזה יש לו פירוש, שפירוש מתוק מדבש, שפירוש הסולם, ולאחרי כל הפירושים אתה לא מבין. אתה לא מבין. הזוהר מדבר בשפה מיוחדת, כדי שלא כל אחד ידע זה. יש בספר מיוחד, אחד בחמש ארבע, שבסופו יש חוכמת הפרצוף. אבא יסקר על הפעם שנים רבות. נתפס בשנת תשעים כף אלף. אז אמר, כתוב שמה, מי שיש לו אצבע ככה וככה, אצבע הזאת, הארוכה, האמה, קצרה יותר מהאצבע של הידה, סימן שהוא רמה גדול. אמר, זה אמר, אני מכיר אחד שיש לו ככה, והוא לא רמה, הוא נאמן וישר. זאת אומרת, שכל הספרים המתיימרים להיות חכמים בדברים האלה, הם לא יודעים. לכן יותר טוב לא לדעת. היה חכם אחד, שמו רבי חוויטה שלי, אחים של רבי מקיח שלי. החכם הזה היה יודע בחומת הפרצוף, הוא לא ידע קצת, לא יודע. אז פתאום באה אליו הבת שלו, אמרה לו, אבא, אתה יודע את חומת הפרצוף, תסתכל באצבעות שלי ותגיד לי. הוא ראה וזעזע. אמרה לו, מה ראית? אמרה לו, לא צריך לדעת, לא צריך. אבל, אמרה לו, בכל זאת, אני לא מפחדת, תגיד לי. אמרה, ראיתי שאתה ויש שלושה ילדים, ובילד הרביעי, בשעת הלידה, תלך לעולמה, אבל לא תדאגי, בתפילה יכול להשתנות לטובה. כמו שאמר ככה היה, בילד הרביעי, הלכה לעולמה. זה מובא בספר מעשה חושב על התורה, של רבי חוויטה שלי, חושב חד שין, חוויטה שלי. וכתוב שם המעלות והסגולות שהיה ברב הזה, ביניהם כתוב בסיפור הזה. איך אני יודע? אני לא דרכי לחטט בדברים כאלה, אבל המסכן הזה, רבי חוויטה שלי, היה עיוור. והוא כתב סיפורים שלו וששמע מאחרים, כשהוא לא רואה. הוא עושה מכונת כתיבה, יש כאלה שעושים מכונת כתיבה בלי שירו. והוא כתב וכתב וכתב, אז שלח לרבי ישראל כהן את הנוסח שהוא כתב. כמה פעמים אפשר לדעת מה הטעות. ולפעמים לא תוכל לדעת, הוא כותב בלי לראות. אז מסעתי הסיפור הזה, שזה המסקנה שלו. ולא כדאי לדעת, היה חכם אחד שבקי בחוכמה הזאת, ובסוף הלך בדרך ביתר רשפי או משהו, וסוס פגע בו והרג אותו. מוטב לאדם שלא ידע, מוטב לאדם שילך בתמימות, תמים תהי עם השם אלוהיך. היה מעשה, ואחד שאומרים שהלך לשלום המלך, שלמד אותו שפת החיות. אמרו, לא כדאי. אמרו, לא, אני רוצה ללמוד. אני מוכן לשלם, מוכן לעשות הכל. אמרו, אתה מוכן לשלם? טוב. אז אני אלמד אותך. אבל לא תשתמש בזה, ואני אספר לאף אחד. חזר הביתה, והתחיל לשמוע כל התרנגולים, ועופות, וחיות, וחתולים. איך מדברים? והוא מבין. זה מעניין. אחר כך שמע שבעל החיים אומרים, מסכן בעל הבית שלנו, ימות ועל סמטומו, מחר מחרתיים ימות. לא, בתחילה לא אמרו שהוא ימות, אמרו שהתרנגולים שלו ימות. אמר, מה הבעיה? אני אמכור את התרנגולים. אחר כך אמרו שהפרות שלו ימות, מה הבעיה? אני אמכור את הפרות. אחר כך כל מה שאמרו, אומר, מה הבעיה? והוא מוכר. בעלי החיים האלה, שלא יבוא עליו שם גזירה. אחר כך אמרו שהוא בעצמו ימות, אבל מה יעשה? ובעצמו ימות, ויהרוג את עצמו בעצם. אז יותר טוב לאדם ללכת בתמימות. השם לא נתן לנו לדעת. זה מספיק. ובימי הרב חיד"א היו משתמשים בפסוקים במקום חומת הפרסוף. פותחים תנ"ך, עושה פסוק, מה ששמעים נותנים להם פירוש אמיתי. פעם אחת הרב חיד"א נכנס לזוהר, עשו לו חקירות ודרישות, מה הספרים שאתה מביא בידך או מה הם, היה צנזורה. אז הוא פתח חומש, לא תסעד שם השם אלוהיך על השם. אמרו מיד, בא לי פתרונו. לא תלך שם אתה. תסרף את תיבות, תלך שם אתה, אל תלך שם. אלא תשלח את המשרת שלך, שמו אברהם. לא תסעד שם אלוהיך על השם, לא תלך שם אתה, אלא תשלח שם אברהם, איך זה יבוא בדיוק? את שם, אלא תשלח שם משרתך, כן, את שם. ואחר כך, שם אלוהיך לשווא. מה זה לשווא? שם אלוקיך, לך שומר ומושיע, אמן. אז הוא כך עשה, שלח את המשרת שלו אברהם, והוא הביא את הכל. אם היה הרב חיד"א שמע, עושים לו עוד פעם בעיות. למה זה ומה זה ומי זה ומה זה? אז הוא שלח אדם תמים שהביא את הכל ושקט. וזה דרך הפסוק פלוסת שם השם אלוהיך על השם. היום כתוב ביום השביעי שבת השם אלוהיך לא תעסק במלאכה אתה ובנך ובתך ובתך ועמדך ובמתך, חריך אשר בשעריך. כששת ימים עשה השם לשם את הארץ, ואת הים ואת קדוש רבם, והיה לך ביום השביעי. על כן ברך השם, את יום השבת וקדישהו. אז הרבה לא חושבים, אם גמרת את העבודה בימי החול, אז ביום שבת תנוח. ואם לא גמרת, ועשית כל מלאכתך, אני לא עשיתי כל מלאכתי. לא. עליך לחשוב בשבת כאילו כל מלאכתך עשויה. ככה ראשי מפרש. ועשית כל מלאכתך, תחשוב שבשבת גמרת את הכל. כשהגיע השבת, אין שום דבר. ואפילו המשכילים הראשונים היו שומרים שבת. ראיתי מכתבים של אחד לפני 200 שנה, כותב לחברו, מראה שבת נכנסת, אני מניח את זה מידי, ואומר לך שבת שלום. היו שומרים, והידרדרו והידרדרו. למה הידרדרו? כי היו מבזים דברי חכמים. זה גזירת רבנן, וזה דאורייתא, והתחילו לעשות פלפולים. הייתה אחת, המשיכה אחריהן, ויום שבת רכבה על הסוס. והיא אמרה, אם יגידו לי רכבת, קדם לא רכבתי. לא רכבתי. אני מפחד אותי, יגידו עליה שאני רוכבת על הסוס. וזה חגים גזרו שמי יחתוך זמורה. אולי אדם יחתוך זמורה אחת במצא דרך שהוא רוכב על הסוס, המקל נאבד, נשבר, עומד, נשבר, נשבר. אז הוא לוקח את ה... זמורה, והוא מגרש בה, והוא ממשיך לנסוע בה. זה סוד רבנן. אפלאכי מפחדת בסוד רבנן. אבל סוד דאורייתא, לא. היו כותבים בלועזית. כי יש סברה שכתב לועזי בשבת, הוא לא אסור מן התורה. כדבר שסוד רבנן, הם מזלזלים בו. היה מעשה, הגאון בעל משנה ברורה, הביא הוכחות רבות. שכתיבה בכל שפה שתהי, אסורה מן התורה. למה כתב את ההוכחות האלה? קרא בדורו שכאלה מזלזלים בסוד רבנן. אז אומרים, יש דעה שכתב לועזי את רבנן, אז הם יכתבו. לא אכפת להם את רבנה. בימינו היה הפוך. היה הרב עובדיה רב בבית הכנסת של המוסרים, והנה שמה אין להם כסף. אנחנו צריכים כסף לשלם ללומדים כל השבוע, לומדים, צריכים קפה, צריכים תה, צריכים חשמל. אמרו לו, תביא כסף. אז מה הוא עשה? והביא עומר ושבעה פוסחים ראשונים, שדעתם שכתבם ולועזים, ינו מן התורה. אמר, אפשר לסמוך עליהם, ומחרי כזה דחוך. למה? כי הרבנים לא מעניין אותם. לא יבואו, לא יבואו. ואנחנו רוצים ללמד תורה. הרב עובדיה כולו, כולו תורה, כולו תורה. אז מה יעשה? בלילות שבת, אז נביא כסף. איפה נביא כסף לשלם להם? כוסתה וקפה וכדומה. אז אמר, נסמוך על הפוסקים שכתב זה הוא מדרבנה. ואז מה מדרבנה נותר? לא. אלא שעה שעולה לתורה עושה מלו משברך, כל אחד בא ויוצא, שללמד אותנו שהשיעור שלי לא שווה פרוטה, שהם שומעים משהו. במיוחד אם תגיד הרב עובדיה, הוא רחם. כי בריחה פני נחש, פני הרי, פני הדוב, פני ברדלס. מה נעשה להם? שילכו, שילכו. פעם הרב שך אמר שהוא רוצה לדרוש בשעה הפלונית, באו, לא באף אחד, בא רב אחד. רב שך אמר, זמן שלי, זמן. ואני דורש עכשיו. יש מה אחד? מספיק. יש מה אחד? מספיק. גם אני אומר ככה. באו, שמעו לו, שמעו לו, מעניין אותי כלום. יישא אותם הרוח. את כולם יישא רוח, יקח אופן. אז ככה היה. אז אמר, כשה... העולה בתורה, החזן, עושה משברך, אז יש על ידו חדר קטן, ובו גוי שהוא שומע ורושם. אבל איך אתה עושה דבר כזה? אמרה לגוי שמות, אמר, יש דעה, ומסר לה שבעה פוסחים, שכתב יד של גוי, זה רק מדרבנן. ואמרה לנוכרי שמות, זה דרבנן. תרתי דרבנן, מקום מסווה, מותר. הוא כתב שם, אני לא יודעת למה מחפש פוסקים שאומרים זה דרבנה. אחר כך פעם הוא הסביר, אמר, היה שם שיעור תורה, לבטל אותו בגלל שאין לנו כסף, אז נסמוך על הפוסקים האלה, שבעה ראשונים שאומרים דבר כזה. פרשת השבוע, שקראנו במנחה, כתוב, אם בגפו יבוא ובגפו יצא, אם בעל שאהו, ויחסיו שתועמו. לפני כן כתוב, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. הרבה טעו וחשבו, חוזר הארץ. ובשביעית, בשנת השמיטה, לא ככה. בשביעית, בשנה השביעית שהתחיל לעבוד. הרי עובד שש שנים. בשביעית, שאחרי שש שנים, יצא לחופשי חינם. בהמשך כתוב, אם אמור אמר עבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, מה זה את אשתי ואת בניי? לא אשתו הישראלית, אשתו זאת, זאת הכנענית. הוא אוהב אותה ואת הילדים שלה. לא יצא חופשי. והגישו אדוני ולאלוהים, הגישו לדלת ולמזוזה, רסע אדוני ותתנו במרסיע, ועבדו לעולם. הפשט הוא שעבוד על מותו, עד יום מותו. חמר מלוא לעולם לא יותר מ-50 שנה. ובשעת היובל צריכים העבדים לשאת. אז למדנו לעולם פרושה 50 שנה. על פי זה ביארתי פסוק נפלא בתהילים. ויעמידים לעל לעולם, חוק נתן ולא יעבור. חמים אומרים שהעולם תקיים 6,000 שנה. היה אחד מהגדולי המדענים, שמו ניוטון. ניוטון הזה גילה שיש כוח מושך. והוכיח את זה, וקבלו דברה כולם. שאמרו, זה המדען הגדול, עד איינשטיין. ואיינשטיין עשה מדען יותר גדול ממנו. אז נוטון גם כן אומר שבשנת תו תו חף, הוא אמר לזה בלועזית, העולם יחרם. למה שיחרם? הוא אומר ככה. אבל לפי חשבון אותם ככה יעשה. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט שהעולם מתקיים דור לדורות. הרמב״ם אומר, לא, העולם מתקיים תמיד. שנאמר, הוא יעמידים לו על העולם חוק נתן ולא יעבור. אמרתי, על פי דברי חכמים שאמרו לעולם זה 50 שנה, זה כאן בדיוק 6,000 שנה של הגמרא. לעד העולם 104, לעולם זה 50 שנה. 104 כפול 50, כמה זה יעלה? 5,200. 104 כפול 50 שנה, 104 כפול 50, לא, 100 כפול 50 זה 5,000. 104 כפול 50 זה 200. אחר כך חוק נתנו לעבור חוק, חטא כפול קוף, 800 שנה, סך הכל 6,000 שנה. נתן ולא יעבור, ולא יעבור. יש גבול לעולם. אנשים לא יחשבו שתמיד יש להם פלוני ואלמוני. כל הולך. בהמשך נאמר, וכי יפתח ישבור, או כי אחרי ישבור לא יחסנו, ונפל שם שור או חמור. היה פעם מישהו שרצה לפסוק הלכות, להיות דיין. אז רבי יונתן בשיץ אמר לו, תשמע, אתה לא יודע כלום. אמר לו, אז מה? גמרא כתוב, יפתח בדורו, שמואל בדורו. אז אני כמו יפתח, אני פוסק כמו שמואל בדורו, כמו שמואל הנביא. אמר לו, וכי יפתח ישבור, וכי יפתח שאתה מביא ממנו ראיה, הוא אדם בור, אתה בור גמור. אמר לו, החכם, פוקח. החל לנו שהוא פוקח, שהוא אמר לבת שלו, אנוכי פסיתי את פי לפני השם ולא אוכל לשוב. למה? כי הוא ראה בתורה כתוב שיש כדור נדר לשם, לא יחיד דברו. הוא לא ראה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, אפשר לעשות את הרע, אפשר לעשות הכל. אבל הוא ראה תורה שבעל פה, לא יודע. אבל מכאן ועד בור כמוך, עוד לא ראה. אז פסוקים של התורה מוסרים בהם הרבה דברים יפים. להשתמש בשעון שבת, נכון להחמיר בזה. ככה אמר גם רבי חיים דוד הלוי. זה היה הרב חירני עליו השלום, קורא לו הרב חידה. לא חידה באלף הסוף, חידה בה. חית יוד דלת ה, פירושו חיים דוד הלוי. אמר, זה לא כבוד שבת, שאדם ישתמש בשעון שבת, ולפעמים יצטרך וימסע ליל שבת, לכבות, להדליך, ועושים כל מיני המסעות, לא כדי לעשות את זה. ואנחנו בעולם לא עשינו את זה. פעם הגיע להשיב החשבון של החשמל, הרבה מאוד כסף. נדמה לי 600 אלף לירות, זכרונם לברכה. אז זה טוב. אז אמרו לי, אולי נשתמש בשעון שבת? אמרתי להם, לא. אבא מייסד הישיבה, אמר, לא נשתמש בשעון שבת. ולא רק אבא, אלא גם הרב חיים דוד הלוי אומר, לא כדאי להשתמש בשעון שבת. לא משתמשים בשעון שבת. ומה נעשה לישיבה נפסדת בדוח הגדול? רחם השם. בחודש שבא קבל הישיבה זרמו לה כספים בלי סוף. אתם רואים? ואם זה מותר באמת, למה אתה מחמיר? אמרתי להם, יש לנו בגמרא בשבת קוף כף אלף על יוסף בן סימאי. סימא בארמית פרשו מטמון. בן סימאי היה ממונה על המטמונים של המלך. והנה נפלה דליקה בחצרו ביום שבת. נפלה דליקה, נפלה שריפה בחצר שלו ביום שבת. ובאו השלטון, שלח לו אנשים שלו, כנראה היו תחת רומי, השלטון הרומאי, שלחנו את החיילים שלו ואת שיחבו. אמר להם, לא, 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 תלכו הביתה. מוצאי שבת, שלח להם 50 זוז או 2 זוזים, שלח להם, הרגיע אותם. שלא ילכו לאיבוד. אבל ביום שבת קרה לו נס, ככה הגמרא אומרת, ירדו גשמים וכיבו את כל הדלקה. ולמה ירדו גשמים? אם באמת הוא מחמיר סתם, למה ירדו גשמים? התשובה היא, כי הוא חשש לכבוד שבת. הגויים אמרו, באו אנשים בבית של יהודים וכיבו את השריפה בשבת. לכן הוא החמיר. גם אנחנו, אפילו תוסע לומר שמותר, כי יש דעה שאסור. רב עובדיה יביא דעות. לכן, אפילו אחי, מוטב שאדם לא יעשה את זה. אבל גם אלה שמתירים, מתירים רק בתאורה ומזגן. יותר מזה לא מתירים. כי היום יש לנו בן אדם שהוא כמו רובוט. מכינים אותו מערב שבת. בשעה כזו תעשי כך, בשעה כזו תעשי כך. עד שש שבת נעשית כמו חור. לא נקרבה שבת. במקרה כזה לא כדאי להתיר. גם דעת הרב רבי דוד יוסף, הראשון לציון, כתב, דווקא בתאורה ומזגן שכבר התירו בהם הדור שלפנינו. בדור הבא, בדור הזה, לא מקלים רק בתאורה ומזגן בלבד. ככה כתוב בהלכה ברורה, חלק י"ג עמוד ע"ז. שאין להשתמש בשעון שבת בכלים חשמליים, שהפעלתם תגרום לבטול והרס כבוד השבת וקדושתה. ככה כתב הרב פיינשטיין. אמר, אני מתחרט על שנהגנו להתיר בשעון שבת, לכבות את האור ולהדליק אותו. אם היה בידי הייתי מבטל את זה. אבל לפחות חוץ מזה, לא להשתמש. ולהזיז את הזיזים בשעון שבת, בתוך השבת, להקדים או לאחר, זה יותר חמור. למה גם טעם של זילות השבת, גם יש חשש מוכסה. כי השעון כולו מוכסה הוא. שעון אלקטרוני זה מוכסה. איך אפשר להזיז אותו בידיים? יבי עומר כתב, הרב עובדיה עליו שלום, שיש להחמיר במוכסה במחובר, אם לא לתור הגדול. יש כאלה מתירים מוכסה במחובר. ואין שמחובר זה לא נקרא מוכסה. זה לא פשוט. מותר להזיז את הזיזים של שעון שבת, רק על ידי תנאי, ערב שבת, שאינו מחזיק את השעון. ואחד מאלף עושים את התיקון הזה. לכן לא כדאי להזיז את הזיזים, לא לימין ולא לשמאל. פעם הרב עובדיה קם באמצע הלילה בליל שבת, והאור מכובה על ידי שעון שבת. אז הוא רוצה להמשיך ללמוד. מה הוא עשה? ישב שם על יד האור של העירייה, ישב ולקח ספר ולמד. כל אחד יכול לעשות את זה. מעיין אומר, חלק בית סימן כ"ד, אומר, שאלו את הרב עובדיה, אם מותר להזיז הזיזים של שעון שבת? והשאלה קטע אותה הרב. אמר, אני דיברתי על שעון שבת של פעם, לא רוצה להתיר. למה? כי הוא יודע, כל היתר גורר עוד היתר ועוד היתר ועוד היתר, עד שבסוף נשאר מהשבת כלום. שבת נעשה ברמלן אויב, שצריכים ללחם בה. איך נלחם בה? פעם ברובוט, פעם בשעון שבת, פעם רבנים שמתירים. עד שנשאר מהשבת, אפילו זכר חתן. יש היום דבר כזה, ואני לא יודע אם זה מותר. שבאים משפחות חרדיות, באים בשבת לבית חולים ומטפלים בחולים שמסתמה, יש בהם סכנה. ואחר כך חוזרים הביתה. למה אתם חוזרים בשבת? מה קרה לכם? כדי לראות סעודת שבת. שילדים רואים מה נוסעת בשבת, חוזרת בשבת, בפני כבוד שבת. אין יותר כזה. הרב פיינשטיין כתב תשובה לאסור. והרב שמירה שמכיר חתה כתב שם הרב אוירבך לאסור. הוא אפילו לא אחר. עולם כמנהגו נוהג. עברו יעיינו וימצאו, אולי ימצאו איזה היתר, כי היתר הזה כבר נפוס. איך נמצא היתר כזה נפוס? שהם יוצאים מאלעד, לא מאלעד. יוצאים, שכחתי. מאלעד, שרחוקה מבית חולים עיני השואה, 15 קילומטר. עוברים את סור תחומין. ונוסעים, הם גויים, נכון? הם גויים. אבל הם גויים מותר. מותר רק תוך 2,000 אמה. והם עוברים 2,000 אמה פי כמה וכמה. לכן לא כדאי לעשות זה. כל אחד שיראת שמיים, לא תסע בשבת. יורידו לה, מה יורידו לה? יורידו לה כמה גרושים, השבת שלם. שבת שלם כפלי כפליים. להפעיל מכונת כביסה לפני שבת, ותמשיך לעבוד בשבת. לפי הרמה, אסור להפעיל כי עושה רעש בשבת. לפי מרן, לא נסובנו על שביתת כלים, אפילו שעושה רעש. לכן הספרדים אין שום בעיה, יכולים לעשות את המכונת כביסה. במיוחד למדם יש לו חיילים שמוצאי שבת הולכים, חוזרים. אז אם לא תעשי מכונת כביסה, לא תמצא במוצאי שבת בגדים. זה מקור כזה אפשר להכין. ויתכן שגם להרמה מותר מפני שלא יכולים להשתמש בזה אחרי שבת. אין זמן, אבל אם אין דוחק, לא צריכים להכין את המכונה הזאת בערב שבת. לנסוע באוטובוס מוצא שבת, וידוע שהנהג הגיע לתחנה על ידי חילול שבת. כי הנהג מגיע ממקום רחוק, עד שהגיע מוצא שבת, עבר שעתיים שלוש. מותר ועזור. הכתב סופר אומר, אפילו שיש לנו הלכה, מי שמחלל שבת במזיד, מוצא שבת מותר לאכול מהבישולים שלו. אבל זה דווקא, כשאין בזה חלול שבת פרסיה. אבל מי שחלול שבת פרסיה, הוא עושה ככה כל שבת, זה אסור. למה כל שבת ושבת אתה מחלל שבת? אין אפשר לך. זה כתב סופר אומר את זה, בנו, של חכם סופר, היה תלמיד חכם גדול. פעם אחת, חכם סופר היה חולה, לא יכול לתת שיעור. הבן שלו, בעל כתב סופר, נתן שיעור מקומו. ואחר כך, באו הרבנים הגדולים, סיפרו לחכם סופר, יש לך בן חכם, בן יקר, בן פוסח, אמר להם, אתם לא יודעים כמה דמעות הורדתי על הבן הזה שילמד תורה. הוא חי 52 שנה, אבל 52 שנה הספיק לכתוב כמה ספרים יפים. כתב סופר, חתם סופר, כל מיני. עד הדור הזה יש המשך לרבנים האלה. חתם סופר, כתב סופר, ועוד שמות, מי שזוכר אותם שיגיד לי. מה אתה אומר? חשב סופר, חשב סופר, כן. מגיע כל שנה, מגיע הזמן התורה שלו, כותב לי סיפור שלם. מרנא חתם סופר, מרנא כתב סופר, מרנא חשב סופר. כולם מרנן, מרנן, מרנן. אחד מהם היה שנתיים, כן. ואחרים 33 שנים, וכן עזה הדרך. אז הוא היה חכם גדול. אז כתב סופר הזה, אמר, אפילו שמרן כותב, מותר להשתמש בשיר בשבת במזיד, מותר לאחרים מיד מוצאי שבת. זה מקרה חד פעמי שבשיר במזיד. אבל קבוע, אסור. אבל כל זה נאמר, כאשר אתה נהנה מהדבר שנעשה בשבת. אתה אוכל מהאוכל שתבשל בשבת. אבל כאן אני לא אוכל מזה. בעקיפין, על ידי שהנהג הזה יעשה מוקדם, הוא הגיע לי חסד שעה אחרי שבת. אבל הוא יצא בשבת, ודאי. אני לא נהנה מהשבת, נהנה מהשבת בגרמה. מה זה גרמה? הוא אומר, על ידי שיצא מוקדם, לכן יצא שבת, והגיע כאן מוצא שבת. לכן מה הדין? במידה ויש אוטובוס אחר, תחכה, תשב בבית, תקרא משהו, תלמד משהו, ותמלון כפה שאתה נפסע, ואחר כך תקח אוטובוס שיגיע ב-11. אבל אם אין אוטובוס אחר, אל תסע באוטובוס כזה שהוא מחלל שבת בכוונה. מה תאמר לי? הוא מחלל בשבילך, אבל הוא מחלל בשבילך. זה של העבודה שלו. ואתה לא מתכוון להשתמש בגלל שהוא נסע בשבת. אתה מתכוון לנסוע באוטובוס שנוסע מוצאי שבת. כיוון שלא, אין לנו עוד מה להגיד בהלכות האלה, אז אנחנו נגיד עוד חדושים על הפרשה. ומזבח הבנים תעשה לי, ותבנה את הנגזית, כי חרבך הנפת עליה ותחל עליה, ולא תעלה מעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערבתך עליו. אבא היה מקפיד לא לנסוע על אופניים, אפילו בחור. אמר, אשר לא תגלה. היה בחור אחד, חריף, חוסר, אמר לו, על מזבחי, על מזבחי כתוב. אם אני נוסע, לא על מזבחי, אני נוסע באוטובוס, מה רע בזה? אמר לו, תמיד אותו דבר, אשר לא תגלה. ולא כדאי לתלמידי חכמים לנסוע באופניים, בשבת, אלא יקחו אותו. לא בשבת, לא בשבת ולא בחול. בחול יקחו אותו. זה כבוד של התורה, שתלמיד חכם יביא לו אותו. ואם אין אותו, יש מישהו אחר שיש לו אופניים, לפחות לא יהיו בחזית הקדמית, אלא בחזית האחורית. אחר כך כתוב, ואילי המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנע את עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית סירה חופשי חינם, ובשביעית כתוב צריך חתום. גמרא אומרת, אתנח שש שנים יעבוד, ובשביעית, לפעמים עובד גם בשביעית. גמרא הביאה המציאות שיכול לעבוד גם בשנה השביעית. אם בגפו יבוא, בגפו יסיים, אז זה בגפו, גפו כנף שלו. גפיים של העוף זה כנפיים שלהן. אם בגפו יבוא, בגפו יסיים, בא לשהו ועשה אשתו עמו. מה זה ועשה אשתו עמו? שהאישה הייתה עם בעלה העבד, עובדי בסל פלוני, אז הגיע השנה השביעית, יסיר חופשי, וגם אשתו, הוא ואשתו, שנאמר, מדונה ותן לו אישה, וילדה לו בנים ובנות. ואם אמור לומר, העבד עבדי את אדוני, את אשתי ואת בניי. מה הקשר? אלא מדובר שכאשר הוא יוצא, גם השפחה, אשתו של העבד יוצאה. וזה דבר שאומות העולם עמדו עליו רק לפני 200 שנה. מה היה? כאשר מעבידים אנשים עבודות פרח, אז האישה לא מקבלת שכר. אתה תקבל את השכר שלך כך וכך, ויום פלוני אתה יוצא החוצה. אבל כל מה שעבדה האישה, זה פרסה. לא נעביר לה שום דבר. אבל התורה אומרת, ועשה אשתו עמו, וכי מי הכניסה שתצא? מי הכניסה לעבודה הזאת שתצא? אלא מכאן אתה לומד שהעבד, שהאדון חיה במזונותיו של העבד. התורה מלברת אותנו, בדעות הרחמים, כדי החזיריות עשו, לשבויים האלה, לחטופים האלה, איזה החזיריות, שאי אפשר לתאר. עד שטראמפ אמר, מה זה? מה זה? השתגעתם? מה קרה לכם? למה אתם עושים ככה? למה? אנחנו לא עושים להם ככה. לא רק זה, אלא מי שרוצה סנק והחטופים שלהם, ואם לא. מי שרוצה מוכר חלבים, ואם לא. כל מה שהוא דורש. עד שקם בן גביר אמר, מה שהם נותנים לנו, ניתן אנחנו להם. למה ניתן להם הכל? למה? למה ניתן להם כל טוב? למה? עד שבסוף תכן תכון, תכנה של רבן גמליאל. שכמו שאנחנו לא נותנים להם, כמו שהם לא נותנים לנו, גם אנחנו לא ניתן להם. אבל זה תכון, פשוט מאוד, על פי כל החוקים של העולם, אדם שבוי, מתנהגים איתו כבן אדם, לא הורגים אותו, לא מייסרים אותם 100 ימים ויותר, אולי 400 יום, כשהם קושרים אותם בכלי ברזין, בכלי נחושת. מה הם עושים כדבר הזה? זה מראה לך שאמרה תורה, והוא יהיה פרא אדם, יהיה לשון עתיד. כל דור ודור, האומה של ישמעאל היא פרא אדם. פרא אדם, אין מה לעשות. אכן, מן הדין מותר להרוג אותם כשהם באים אלינו. אבל אנחנו עם מלכי חסד, כבר בימי אחאב נאמר, באו האנשים של מלך ארם ואמרו, שמענו כמלכי ישראל, מלכי חסד הם, מלכי חסד הם. הוא נעשים את עצמנו כאילו אנחנו מבקשים סליחה, הוא ייתן לנו, ייתן לנו, אחאב ייתן לנו. בסוף פעם שלישית נפל אחאב, נפל אחאב. כמי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר עד הרחמנים. אסור לעשות את זה, אסור. צריך אדם פקח שיכול לענות להם. משמיים נתנו לנו נשיא אמריקה שאוהב יהודים, שהוא אמר, אני לא מבין אכזריות הזאת, מאיפה אתם מביאים אותה? מאיפה? מאיפה אתם עושים? אני רואה את החטופים כמו מוסלמנים. למה זה מוסלמנים? כשיעשו מתחת ידי היטלר, רימח שמו, זכרו, אתה לא רואה בהם, לא ידיים ולא רגליים, לא שום דבר. רזין כמו רזין דרזין. שום דבר, אין בהם שום טועם, שום מראה. ואתם עושים ככה, חזרנו לימי השואה, חזרנו בעוונות הרבה. בעזרת השם, יתברך, יבטל כל הרשעים האלה מעלינו, יעף אותם לים המלח או לים התיכון, או לאוקיינוס, ילכו כולם. ועם ישראל יתקיים במדינה שלנו, מדינת ישראל, ושב יעקב, ושקט, ושענן, ואין מחריד. שקט, קוף פתח. למה פתח? כי זה פועל, ישקוט. ושענן גם כן, ענון פתח. לא שענן בראשו, יהיה שענן. שענן ישתענן, יהיה משונן, יהיה רגוע. זה בראשו שענן. ושומע על ישכון בטח, ושענן פחד רעה. הנון של משענן הראשונה, נון פתח, כי זה פועל. יהיה לו שעננות בעצמו. יהיה רצון שנזכה לראות את הדברים האלה, בימינו ולעינינו, אמן, כן יהיה רצון. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ברך כל הכלל הגדול הזה, הקדוש הזה, לא גדול. יברך אותם, בריאות איתנה, הצלחה רבה, זכויות ביניהם, חכמים בתורה, ולא מחפשים היתרים. מחפשים מה שאסור, אסור. השבת זה לא מלחמה, לא מלחמים בשבת, מכבדים את השבת, מקדשים את השבת. ובזכות זה שנברך יאריך עליהם שפע רב, הגשמיות ורוחניות, וקיים בהם בסוך, ואריך אותי לכם ברכה עד בלידי, אמן, כן יהי רצון.